שלום, אנחנו לומדים מתוך ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 461 את המאמר השלום בעולם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 461, מאמר השלום בעולם. אנחנו בטור ב' בכותרת ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה.
אם אנחנו נסתכל על הכותרות שאנחנו עברנו, זה ייתן לנו איזשהו כיוון עכשיו להיכנס לתוך מאמר. תראו מה שהוא אומר. כל דבר מאורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. אחר כך, חולשת של מתקני העולם. הלאה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתו. והכותרת האחרונה שאנחנו עברנו, כן, זה טוב ורע מאורחים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בעצם מכניס אותנו יותר ויותר למערכת, להראות לנו איפה אנחנו נמצאים, מה פועל עלינו ואיך אנחנו יכולים לפעול. זה ברור? כן. טוב, נתחיל.
עמוד 461, טור ב', כותרת ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להכיש את הטוב והאושר.
זאת אומרת, אם המטרה שלנו היא להגיע להזדהות, להשתוות, לדביקות, מה שנקרא, בבורא, שזה נקרא או לשמה, על מנת להשפיע, לשם שמיים, לא חשוב איך לקרוא לזה. אם זאת המטרה, אז איזה יש לנו כוחות, אמצעים, כדי להגיע אליה? נגיד שהמטרה היא ברורה. היא התבררת גם כן עד כמה שאנחנו מתקדמים עליה, אבל אנחנו רואים, נגיד רואים, שזה דבר הכרחי, אין ברירה, אליה רוצים או לא רוצים, אנחנו נתקדם, כדאי לחסוך מכות, כמו שילד כנקשן, שבכל זאת יעשה מה שצריך, אבל כמה זה יהיה? זה יעזור לו. כן? זאת אומרת, עד כמה שיצטרך לקבל תוספת מכות אם לא ירצה. אז כדאי לחשוב איך לרצות. כן? זהו. אז כל העבודה שלנו זה איך כמה שיותר מהר על פני האגו שלנו להיכנע, להבין ולבוא עד כדי כך שאתה רוצה. בעבודה הזאת, עד שאומר רוצה אני. אז הוא אומר שיש לנו לרשותנו כדי לשנות את הטבע שלנו מהאגו, מהקבלה, מהשנאה, מהתחייה, מכל הפוך והפוך והפוך שיש לנו, והפוך על הפוך יש לנו. כן, לא מן הסתם ככה רק להחליף לבן על שחור או שחור על לבן. כן, אלא כדי לעשות כל העבודה הזאת יש לנו ארבע מידות, חסד ואמת, צדק ושלום, שעל ידם אנחנו כביכול יכולים להתקלל בעבודה הזאת ולעשות משהו. בטוח שלא אנחנו עושים את כל התיקון הזה בנו, אבל מה שאנחנו חייבים להשתתף, כן, כאן זה בעצם הפתרון, במה שתלוי בנו. בבקשה.
אנחנו בעמוד 461, טור ב', שורה ארבע מידות. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר, שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לאל כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפתור עצמנו מכל חומר היסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדינו מכאן ולהבא. לפיכך נעיין ונדון בארבע מידות אלו, כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם להבא.
אנחנו בכל זאת יכולים לשאול, ולמה אנחנו סבלנו בעבר? איפה אתה היית? למה לא סיפרת לנו מקודם שאנחנו היינו יכולים לחסוך את המכות? נכון או לא? מה התירוץ? למה לא קיבלנו קודם את התורה הזאת? לא יכולנו לשמוע. אין כלים. מה זאת אומרת? גם עכשיו אנחנו צריכים להתפתח. למה לא עשה את זה עד כה? דווקא עכשיו זה מתברר, שעכשיו זה נפתח לפני כולם, לפני כל האנושות.
הגדלת האביות.
הגדלת האביות. נו, משהו אתם אומרים, אבל עוד קצת. אני רוצה מילים לשמוע כך יותר ברורות, כן?
עולם גלובלי, זאת אומרת, כל העולם עכשיו כבר...
גם נכון שעולם גלובלי, אבל למה הגענו? תצעקו, נו, אם אתם כבר לא... כאילו, אתה לא בבית ספר שאתה צריך להראות למורה שאתה יודע.
לא,
סר. נו, או.
כל העליון של האגו.
אנחנו עברנו איזה דרגות? דומם, צומח וחי. עכשיו רק אנחנו מתקרבים לדרגת המדבר. נכנסים, צריכים לעלות לדרגת המדבר. בדרגות דומם, צומח וחי, שייך לתת איזה תוכנית הבריאה? לא. הבן אדם לא מסוגל. לא מסוגל להבין ולתפוס. לכן רק המקובלים האלה הם היו בכל ההיסטוריה הזאת. העם הקטן ומקובלים, כן, בגלות וזהו. אי אפשר היה לפתוח. אי אפשר. איפה הבעל הסולם כותב? כי אי אפשר היה לגלות רק לעם ישראל ולא לאחרים, כי אי אפשר היה לגלות להם בערבות, כן? כן.
למה זה היה צריך להיות לאורך כל ההיסטוריה מגולה למישהו? למה לא להתחיל פשוט עכשיו? למה...
שיהיה מישהו שיהיה מוכן עכשיו למצוא את זה לכל האנושות. ומישהו הזה הוא לא שייך לאנושות. הוא שייך למעבר. כן.
אבל למה עם ישראל לא היה מתגלה ומתחיל מהרגע שצריך להתחיל? לא. למה הוא היה צריך לסחוב את זה כל ההיסטוריה?
אז אתה בכלל ישנת כל החודשים האלו. עם ישראל היה צריך להגיע למוחין דחיה. זאת אומרת, לגמר התיקון שלו הפרטי. והוא הגיע ביציאת מצרים. לבית המקדש הראשון, לרגע אחד, אבל זה מספיק, כי ברוחניות זה קובע המצב. והם הגיעו לגמר התיקון שלהם הפרטי. בבניית בית המקדש הראשון, הם הגיעו למוחין דחיה. זה חוכמה. אור החוכמה קיבלו בעל מנת להשפיע. ברגע שקיבלו, מיד אחרי זה התחילו להידרדר. להידרדר. אז התחיל מלחמות, בעיות שם. שם הקצינים וצדוקים, והיה בלגן. כן? התחילו להתגלות האגו, כי הערפרף, זה היו הרבה בעיות. ושהם נפלו, הגיעו לגלות בבל, כן? 70 שנה. חזרו מגלות בבל, היו ממתינים, בנו אחר כך בית המקדש השני, אחרי חורבן בית המקדש השני, יצאו לגלות האחרונה, עכשיו סיימו גלות האחרונה, לפני נגיד 100 ומשהו שנה, כן? הגיעו לארץ ישראל, עכשיו צריכים לבנות את עצמם בארץ ישראל, כמקור וכמקום לתיקון, שמכאן התיקון הזה ישפיע לכל העולם. ובינתיים כל 10 השבטים, ואלו שהיו בגלות וחזרו כך וכך לא חשוב, הם פועלים בתוך קרב של כל האנושות, כדי להכין אותם לתיקון. אחרת הם לא היו שומעים את זה. אנחנו עוד לא מבינים מה הגלות הזאת ופיזור ישראל בין העמים גרמה לכל העמים. אנחנו לא מבינים מה, באיזה צורה היו העמים אם לא היה הפיזור הזה. קודם כל, בני ישראל גרמו לאסלאם, לנוצרות, נו, ויהדות זה ברור, כן? זהו. בלי הדתות האלו, האנושות לא הייתה מתפתחת. האנושות לא הייתה מתפתחת. היא התפתחה בתוך הדתות. אז זה עניין של הפילוסופיה ותרבות וחינוך ומדע, הכל בא מהדתות. בתחילה זה בכלל היה, במנזרים, בכל מיני מקומות, אתה מבין? זה הכל, אנחנו לא מבינים, זאת אומרת, אף אחד לא חוקר את זה בצורה כזאת. אבל בהחלט, בלי שבירת ישראל ובלי פיזור הזה, אתה יודע, האנושות הייתה עוד כמו לפני האדם הראשון. ממש. ככה בצורה כזאת. לא היה מדע ולא היה תרבות ולא כלום. זה הכל נובע מתוך התפתחות הדעת. כי דתות בכל זאת הם נתנו איזה משיכה, איזה מוסריות, משהו. בלי זה האנושות הייתה עדיין, תראה מה שקרה עם אלו העמים שאליהם לא הגיע דת. זה בכל זאת איזה מסר, ומסר בצורה שהאגו של אדם יכול לתפוס ולהבין. זה, אני לא רוצה להרחיב על זה כל כך, כי יכולים להבין לא נכון, וזה גם אני לא יודע כל כך אולי להסביר את זה. אני לא יודע לדבר עברית. יותר בריא. לא, לאם נותן לשאול, לא, לכל זאת.
רציתי לשאול, העניין הוא כזה, שאם מהיהדות יצאו הדתות, והמוזר הוא שמהיהדות יצאה הדתות, והיא חטפה את כל המכות. זאת אומרת, אני יצרתי, בדרך כלל שאני יוצר משהו, אני מקבל שבחים.
איזה שבחים?
זה בדיוק היה ההפך.
אתה לא, לפי תוכנית הבריאה, אתה בכלל לא, כאילו אתה עשית את זה. זה לפי התוכנית הבריאה נעשה. זה הכל. התגלגלות. למה שבחים? אתה גרמת לזה נכון. ומה? בזה שאתה נשברת. אם לא היית נשבר, לא היית גורם ליהדות ולנצרות ולאסלאם. כל 13 הדתות יצאו מהשבירה שלך. כי לפני השבירה יהדות הייתה אחרת גם כן. לא הייתה יהדות, הייתה חוכמת הקבלה ששולטת בעם, שהעם היה לומד את זה או היה בזה. איפה ספרות הקדושה הייתה נכתבת, באיזה רמה? ברמת השגת הבורא, דביקות בבורא. גם אחרי זה רק יחידים בכל דור ודור שכתבו את הספרים, הם היו בעלי השגה. לכן זה נקרא ספרות הקדושה, ספרים הקדושים. אבל תורה נקרא, שנכתבה באור, בהשגת האור, בהשגת, מה זה אור? בהשגת כוח השפעה. ויהדות כולה, לפני חורבן בית המקדש, הייתה כולה בהשגת הבורא. אפילו לא היו אתה יודע, אני לא איך לתאר את זה. לא היה שידור. אנשים ידעו איך להתפלל, איך לבקש, איך להיות בקשר עם הכוח העליון. אפילו שידור לא היה, אתה מבין? זאת אומרת, כל אחד היה, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את האנשים האלה, ואיך שהם חיו ביניהם ועם הבורא יחד. איך זה היה אצלם, כל העולם הזה נראה, איך הם היו מקבלים את כל הסביבה הזאת. זה היה אצלם עם כל האנושות, עם כל החלל, עם כל היקום, עם כל העולמות, זה הכל היה יחד. זה אנשים אחרים לגמרי היו.
אבל הרב, השבירה באה למעשה כי היה נתק, היה שנאת חינם, מה שנקרא, בין
השבירה.
כן. אבל היא באה על מנת שיתקנו את עצמם, ולא ייצרו דתות, או אינני יודע מה.
לא, אי אפשר היה. אי אפשר. איך אתה תכין את האנושות לקליטת האנושות זה החאפ. הם הכלים שצריכים להתקן. ישראל נשברה רק כדי להיות איתם, רק כדי להעביר להם, להיכנס בהם ולהעביר להם את המסר. רק בגלל זה. ישראל היו, תקנו את עצמם בבית המקדש הראשון. זהו. למה מיד התחילו לרדת? למה? למה צריכים להגיע דווקא לבית המקדש השלישי? כי באמצע בין הראשון והשלישי, הראשון זה הם תקנו את עצמם, השלישי זה יהיה כל העולם מתוקן.
אז השבירה באה בכוונה, לאו דווקא בגלל הנתק מהבורא, היא באה בכוונה על מנת להגיע למה שאתה אומר. השבירה באה מתוך כוונת הבורא, כדי שנוכל למשוך את אומות עולם
איתנו. ודאי, כמו חטא אדם הראשון. ודאי שזה מכוון. כן?
טימור מאיסטנבול אומר, גם היום הדת, החשיבות שלה גדלה בטורקיה, איך אנחנו יכולים לברר את הסיבה ברוחניות לדבר הזה? והאם אנחנו יכולים להגיד גם על טורקיה שהיא כמו שאר העמים?
אני לא רוצה לדבר בצורה כזאת. אנחנו מדברים על תיקון הכללי שצריכים לעשות, ולא להבדיל עם ודת ומדינה. אני לא רואה בצורה יפה מה שקורה עכשיו. בטורקיה, אם שואלים אותי אישית, אני רואה שזה הגישה הזאת הפוכה מהתיקון הכללי שצריכים להיות, שצריך להיות. זה מדינה שהיא מבדילה את עצמה מכל הקהל, שרוצה לשלוט, לא מראה את ה... אני לא אומר שהאחרים הרבה יותר טובים. אבל המגמה היא לא טובה. המגמה היא לא טובה. בסופו של דבר, ודאי שיסבלו מזה. לטווח ארוך. בטווח קצר יכול להיות שהם מרגישים מזה איזה מין התחזקות פנימית, ליכוד העם. אבל זה נגד תוכנית הבריאה, זה נגד תהליך הכללי שכל האנושות צריכה לעבור, ולכן בסופו של דבר זה לא יהיה לטובת העם. זה אני יכול להגיד. באף מקום מי שרוצה להגדיל את עצמו, וזה תמיד על חשבון אחרים, זה לא יכול להיות לבד. זה יוצא דווקא בזמננו לא לטובתו. זה הסתכלות מאוד קצרה. חשבון לא חכם. כי אם אפילו מדענים היום וכולם, מי שמגלה את כל התהליך, כל המגמת העולם, שהכל זה לחיבור ולאיכות, ו... אז רואים ש... מי שיותר ומי שפחות, כולם נגד החיבור, כולם נגד האיכות, כולם נגד התהליך ש... שאת כל הטבע, הבורא, דוחף אותנו. אבל תלוי באיזה מידה. תלוי באיזה מידה. וגם אמריקאים, גם אירופה, גם רוסיה במיוחד, היא נמצאת בצורה הפוכה, ורוצה להיבדל מאחרים. זה מארצות אחרות. זה דברים ש... ודאי שלא לטובת עולם. וטורקיה גם כן ביניהם. ועוד יותר. טוב, מה יש לנו מזה? ברור? נמשיך.
עמוד 461, טור ב', כותרת הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות, להלכה ודאי שאין לנו מידה יותר טובה, ממידת האמת, שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן, וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת, אלא החיסרון הוא כי למעשה, אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור, מוכח מתוכו שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור. וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם. וכשתפשפש היטב באמת האמור, בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מאורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין להרר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור. אבל כיצד יצויר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על לב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי העבודה הגלויה, כלומר לפי מספר השעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת. ועד רבה, יש כאן שקר גלוי, משום בית דברים. א' הוא משום הצד הפיזי, והב' משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע, אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו. בשעה עבודה אחת, הרבה יותר מחברו העובד שתי שעות או יותר. וכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי. כי העצל מאוד מטבעו, מתייגע גם כן בשעה אחת, יותר מחברו בשתי שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת, הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צורכי חייהם. ולמעשה, נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה, נהנים מיגיעתם של אחרים ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגים מעט מאוד לעומת החלשים והעצלים שבחברה. ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחרי רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה, אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והעצלים הם התמיד הרוב הניכר בתוך החברה, והמה לא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם ויגיעתם. הרי לך שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט בתנאי של האמת הברורה ולצידו הרוב שבחברה, אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה, לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
נו נגיד שאנחנו עוד מעט נגיע למצב שאנחנו נוכל להמציא מכשיר שיבדוק כל המאמצים של כל אחד ואחד. לא חשוב, מכל הבחינות, לפי הגיל, לפי מצב רוח, לפי מצב הבריאות, לפי כל מיני התנאים פנימיים וחיצוניים. והמכשיר הזה יהיה כאן נגיד כמו שעון, כן? על האדם. ואז לפי ההגיעה שלו, אנחנו נדע כמה שמגיע לו, כן? אנחנו רואים את זה בבתי ספר. יש ילדים הולכים בשמחה, יש כאלה שלא רוצים בשום פנים ואופן, יש כאלה שחלק כן חלק לא, אחר כך בעבודה, בכל דבר. יש אנשים שקשה להם לקום, לעשות איזה תנועה, יש כאלה שלא יכולים לשבת, הם צריכים כל הזמן להיות בתנועה. וככה זה כלפי לימוד, כלפי כל דבר ודבר. גם גברים, גם נשים, במיוחד זה בגברים. כן? כי נשים הן יותר קרובים לטבע, יותר קרובות לטבע, אז שם זה פחות הבדלים. אמנם שגם בזמן האחרון זה נמצא. אז מה אני רוצה להגיד? אם היינו ממציאים כזה מכשיר, כן? ניף, אתה שומע? נגיד, היה לך כזה מכשיר, ואנחנו רואים, כן? נגיד, נו, הקוק היה אומר עליו, תראו, הוא לא עשה כלום מהבוקר, ואני מסתכל על השעון שלך, ואני אומר, אתה יודע, הוא עשה הגיעה כל כך גדולה, כן? כי לזוז מכאן לשם, בשבילך זה קשה, כן? ובשבילו זה קל. זאת אומרת, אם היינו בודקים על זה, זה היה בסדר, היה פותר לנו בעיה או לא? אם היינו את כולם, כל אחד היה נשקל, בוא נגיד, כן, מקבל פרנסה, לא חשוב מה, כן, לפי ההגיעה שלו האישית. כי אתה לא השם שאתה עצל, והוא חלש, והוא לא כל כך חכם, והוא עוד משהו. זה כן, כך אנחנו, זה מהטבע, זה הבורא עשה כך. אך, לך לומן שעשני. אז אם אנחנו כך מביאים את האנשים לעמק השווה, כן? לסרגל, ממש. זה בסדר או לא? היה בסדר. לא, למה?
כי כל אחד מסתכל על זה בצורה שונה, ואני לא יכול לשנות את הראייה של כל אחד ואחד על השני.
לא, אנחנו מדברים על הגיעה שכל אחד נותן, אנחנו יכולים למדוד את הגיעה. אז הגיעה אצלו זה פלוס 50, ואצלו זה פלוס 70, ואצל מישהו זה פלוס 10 סך הכל. אנחנו יכולים למדוד, נגיד. זאת אומרת, היינו מגיעים למידת אמת, כן? איך זה היה טוב, אה? למה זה נסתר מאיתנו? עכשיו אני שואל. למה זה נסתר מאיתנו? למה אי אפשר לראות על כל אחד ואחד? אני נגיד, אה?
צריך להצדיק את כולם
ב-100%. צריך להצדיק, מה להצדיק? קודם, להצדיק גם כן על פני זה שאני רואה שאתה עצלן, ואתה שקרן, ואתה בכלל, ועוד ועוד. נו, ועל פני זה אולי להצדיק, וכמה ככה שאני עם עיניים, שאני לא רואה כלום, אז מה יש לי להצדיק? זה לא בדיוק הצדקה. למה זה נסתר? זה בעצם מה שהוא שואל, זה הוא רוצה, לזה הוא רוצה להגיע. למה אין לנו מכשיר כזה, ובמה זה עוזר לנו דווקא שאנחנו לא רואים את ההגיעה האישית של כל אחד ואחד? אתם רוצים לשאול או לענות? לענות, בבקשה.
אם באמת היינו מחלקים לפי הגיעה של כל אדם ואדם, אז היו נשארים מלא אנשים בלי... בלי אפשרות לקבל שכר ולקיים את עצמם.
מגיע להם. אם אנחנו היינו רואים לפי השעון, נגיד, שלהם, שהיו יכולים לעשות עבודה, נגיד, 100 טון, טון המטר, איך להגיד שם, זה בניוטונים ומשהו, אנחנו שם נמדוד אותם. ג'אולים. בסדר. כן? נגיד, 100 ג'אולים, הוא יכול לתת אספק. כן? והם לא יודעים מה זה ג'ולים. קילוגרם המטר. בסדר. קילוגרם המטר. כמה קילוגרמים אתה סוחף לכמה מטרים. זה ברור, כן? קילוגרם ומטר כולם מבינים. אז אתה, לפי כל הנתונים שלך, יכול לסחוף 50 קילו ל-100 מטר. מה עשית? לפי זה נתנו לך עבודה, והיית יכול לעשות את זה. במקום זה, אתה לקחת 10 קילו, כן? וסחפת אותם ל-5 מטר. אז אנחנו רואים מה היית יכול לעשות ומה שעשית. נו.
כן, אבל אז, הייתי, כן? אז אנחנו, מה רוצה מאיתנו הטבע, החוק הכללי של הטבע, שנדאג אחד לשני?
לא, כן. אם היינו יודעים על כל אחד ואחד, כמה שהיה טוב.
אבל בהתאם לזה גם צריך לקיים אותו באותה מידה, ולא לתת לו לפי היגיעה שלו, אז פה היינו גוברים אותו, הוא היה נשאר מצומצם לעומת אחרים שכן יכולים להרוויח.
מיד היינו לוחצים עליו, או מצד העונש, או מצד השכר שלו היה מקבל, איזה משהו, ככה חמישית ממה שהוא צריך. בהתאם לכמה שעבד, כמה שהתעצל, כן? וזהו, וזה היה תיקון לאדם. היינו צריכים עוד משהו לעשות, גמרנו. נו? אתה לא משתתף עם אחרים, יש לנו מדידה ברורה. חבר'ה, זה עמוק, זה עמוק, השאלה הזאת היא לא פשוטה. נו, דן.
זה כמו שהיה בקיבוצים פעם, שהיה כל אחד לפי יכולתו, לפי צרכיו.
כן.
אבל מה זה לא עבד בסופו של דבר, כי בעצם לא היה איזה מטרה עליונה, לא היה איזה משהו...
התחלף הדור.
כן, גם התחלף הדור.
והאידיאלים נעלמו.
האידיאלים שהיו בעצם המטרה העליונה, שהחזיקו את זה עוד איכשהו, אז זה נגמר.
כן.
וצריך משהו מעל איזה מטרה עליונה.
בסדר. תן לבחור ההוא, הקוקה אחריך.
כן, בוקי תורב. אני חושב שאם היה לנו משיך כזאת, היינו יכולים לעזור לאלו של חלשים. אולי נתן להם איזו תרופה שהם תהיו רגוע או לשף בשקט. כי היום מה שקורה בישראל, דוגמה, הילדים שלא יכולים לשף בספר, נותנים להם תרופות כדי שהם יכולים לשף בכיסא. אז אני חושב שהיינו יכולים נותן להם איזה משהו שיכול לעזור להם שיהיה השתוות עם כולם.
בסדר. כן, היינו ממציאים משהו. כן. נו, נו, לא.
כי זה בעצם היה עוצר את כל ההתפתחות.
אבל איזה חברה הייתה טובה? איזה חברה הייתה טובה? כולם היו עם השעונים... היה ברור לכל אחד ואחד מי הוא, מה הוא, כן? לא שעונים אפילו היו. היה עליך איזה מין צ'יפ, וצ'יפ הזה היה מוסר, צ'יפ, כן? נו, בתוך, בתוך, שבב, כן? זהו. והוא היה מוסר את המידה שלך לאיזה מחשב הכללי, ואז הכל היה ברור לכולם. איזה יופי, אה? אה? איזה המצאה. טוב. לא, 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 אתה מספיק. אנחנו לא נפנטז יותר, מספיק לנו מה שאני גם כך התפרצתי. אז לא, אבל רק כדי להבין ש למה לא נעשה כך. נגיד אצל חיות אין דבר כזה. הן פועלות לפי התוכנה. אין להם עצל או עצל או ככה וככה. כל אחד לפי הטבע, כמה שמסוגל, ככה הוא נותן. כן? זהו, או שנותן או שלא. לפי האופי, לפי טבע, לפי יכולת. הלאה.
אנחנו בעמוד 462 בטור ב', הפסקה הראשונה מלמעלה, ולא עוד. Mm-hmm. ולא עוד, אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור. כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
עוד יותר. אם אני משתמש באחרים, אני מרגיש תוספת הנאה. אם אני רק לא נוגע לאחרים ועושה את החיים שלי כמה שיותר טובים לי, אז זה בסדר, זה אגו הרגיל, אבל אני רוצה להשתמש באחרים. אני נהנה מזה שהם משרתים, שהם עושים מה שאני רוצה. יש כאן תוספת. זה לא רק שאני היחיד, אני בן מלך ואחרים ככה המשרתים. כן.
ובמילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו. אלא שהדבר נעשה בעורמה רבה, באופן שחברו לא ירגיש בזה, ויוותר לו מדעתו.
כל ההתקרבות והתקשרות בינינו, זה כדי באיזושהי צורה לנצל את הזולת. אחרת אני לא יכול להתקשר לאף אחד. לתת אני לא מסוגל, אלא רק כדי לקבל, אז או שאני מקבל ממנו ולכן אני פונה אליו, או שאני פונה אליו כאילו לתת אבל בעצם לקבל. כן? לכן ניצול הזולת. אם היינו לא מנצלים את הזולת, זה המקרה, אבל איך זה אפשרי? כן? אנחנו ההפך, כמה שיותר מתפתחים, נכנסים למערכת שעוד יותר ויותר ויותר חייבים להיות מקושרים זה לזה. זה ברור, כן? אין שאלות. כן?
משהו קטן כלפי ההנאה מניצול הזולת. זה משהו שהתפתח רק בשנים, אנחנו אומרים שזה התפתח רק בשנים האחרונות.
כן, במיוחד האגו המודרני, בוא נגיד, הנוכחי, שעכשיו אנחנו נמצאים בו, ובמיוחד הדור החדש שמגיע, וזה אגו שהוא כולו מניצול הזולת.
כן. קצת קשה לתפוס את זה לאור ההיסטוריה של המין האנושי,
אנשים לא היו כל כך, לא
ברור כאילו מה ההבדל בין מה שהיה למה שעכשיו. תמיד היו מלחמות וכאילו...
כן, אבל מלחמות, מי רצה את המלחמות? מי היה מרגיש את המלחמות? השליט היה אומר לעם, הולכים למלחמה. אז העם היה הולך. הייתה לו ברירה, לא? לשליט היה חסר שם משהו. הוא היה מרגיש, הוא היה מבין, הוא היה חושב, עושה איזה חשבון, מפוליטיקה העליונה. העם, אין לו ברירה, היה הולך. לא היה קשר בין האנשים שאני הייתי מרגיש שהשכן שונא אותי, איזה עם נגדי, הוא לא חושב כמוני. איפה? אני חי בכפר שלי באיזשהו עירה קטנה, ששם זה 300-500 איש, זה כבר עיר. אתה מבין? זה לא היה קשר, רק הטכנולוגיה שלנו, שהיא הכריחה אנשים לעבור מכפר לעיר, ותעשייה שהיא גרמה לכל הערים הגדולות האלה, וזה הכל ממתי, סך הכל.
כן, אבל בהיסטוריה כאילו היו עמים שלמים שהיו כפופים לעמים אחרים, משהו שהיום
כן, אבל...
מה זה אומר, מה ההבדל כאילו, גם, כאילו איך יכול להיות שהעם כשלם היה כפוף ולא הייתה הנאה מזה שאני מעל מישהו? זה אפשר, אנחנו רואים שזה התפתחות של העת החדשה, כאילו.
זה כן, זה בכל זאת, זה לא מה שאנחנו היום מבינים, כי אנחנו שפותחים איזה ספר, איזה סרט רואים, איזה מחקר שאנחנו עושים בעצמנו, או שאנחנו קוראים על המחקרים האלה, זה הכל מתוך הנקודה שלי, שאני היום נמצא במצב המיוחד, בהתפתחות, בהסתכלות, אני רואה את זה. אז זה לא... איך אני יכול להיות בכלל היסטוריון למה שהיה לפני 1,000 שנה? לא יכול. מה שהם עושים זה הכל שטות, זה שטות. הם יכולים לעשות טיול לפני 1,000 שנה, לראות את החיים ששם, מאותה נקודה כמו שאדם שנמצא שם. אתה מבין על מה מדובר בכלל? זה אנשים אחרים, עם הסתכלות אחרת, עם תפיסה, עם מוח אחר, מערכת עצבים, הכל אחר.
שזה לי אישית גם קשה לתפוס איך לא היה פעם הנאה מניצול הזולת, כאילו איך לא היה את הדבר הזה, זה לא משהו...
כי זה היה רגיל, זה היה רגיל. גם העבד היה מרגיש שזה טוב, שהוא עבד. זה טוב, זה מין קיום שאנשים היום מוכרים את עצמם, זה צורת הקיום נוחה ביותר. כי גם כך הם היו לא רחוקים מחיות. אז שאתה לוקח חיה ומאלף אותה שהיא נמצאת לידך, למה רע לה? היא לא רע, לא רע בכלל. אתה רואה איך כל החיות האלו שהיו פעם חיות בר נגיד וכן הלאה, איך הם התקרבו לאדם? בגלל האוכל. טוב להם ליד האדם. האדם דואג לו. מה, יותר טוב לקח כלב מהרחוב, תתחיל לאכול אותו, הוא לא ירצה לעזוב אותך, תתחיל להכיל אותו. זהו, מה זה, זה עבד? לא רע להיות עבד. אני חולה, יש לי רפואה, אני רעב, יש לי אוכל, צריכים לדאוג איפה שאני ישן, הכל.
שאלה קטנה, למה הנאה מניצול הזולת, אנחנו רואים שזה רע?
הנאה מניצול הזולת זה גם כן רק בזמן האחרון.
אבל למה זה רע, כאילו? למה אנחנו מכנים את זה כמו זה הכרת הרע, זה תכלית הרע, זה ה...
תלוי זה, אבל עבדות זה לא ניצול הזולת. זה לא ניצול. ניצול הזולת זה נקרא שאני נהנה מזה שאני משתמש בו דווקא. שאני... איך להגיד, מגניע אותו, כן, מזה שמוריד אותו. ההנאה שלי בזה, ההנאה שלי בזה שהוא סובל. זה ניצול. ככה זה לא ניצול. כשאני הולך לעבוד לאיזה בעל הבית היום, ואני יושב עם עניבה ועם הכל, אתה יודע, וקורסה והכל יש לי, כן? ומשלמים לי משכורת. אני גם כן, אני לא עבד, אני לא עובד, אני לא שייך, אני לא זה. מה ההבדל? זה הכל לפי התפיסה. טוב, נמשיך. אופה, אנחנו כבר לא נמשיך, אנחנו כבר צריכים... לסיים עוד מעט. כן.
אני מסתכל מהחברים שלי עושים, ואני רואה שכולם עסוקים איכשהו לקראת הכנס. אני רואה כל מיני מפות וכל מיני התכתבויות שקשורות לנושא הזה, ואני מתחיל לשאול את עצמי,
כן.
מה זה נקרא להיות מוכן לכנס הזה? האם זה, במה זה כרוך? האם זה אומר שאני צריך גם כן להיות ככה בהתעסקויות כמו שהם? האם זה משהו יותר פנימי? איך אני יכול לבדוק את עצמי עכשיו, חודש לפני הכנס, שאני מתקרב להיות מוכן?
אנחנו צריכים להתכונן, לבנות ליינאפ, סדר, כן? שיעורים, הפעלות, ישיבות חברים, מה נוכל ומה נשתה, איפה לישון, איפה, לא, בקצור, כל הדברים. יש המון אנשים שמתעסקים בזה, זה טוב. צריכה להיות כוונה בזה, בכל ההכנה צריכה להיות כוונה, אנחנו יכולים להרוויח כאן בגדול רק מההכנה, מכל שכן כנס עצמו, אבל ההכנה היא לא פחות חשובה, אנחנו תמיד לומדים שההכנה היא בעצם, היא מבטיחה לנו את ההצלחה, לכן עכשיו שאתה אומר שכולם עושים הכנות, שאלה עד כמה שהם דואגים לכוונה. שמלווה אותם. זה מאוד מאוד חשוב. אני אומר לך, מה שיהיה בכנס זה כבר לא חשוב, לעומת מה שעכשיו, תוך חודש ימים שאתם תעשו, בכוונה. בכוונה. זה מאוד חשוב. מה?
חואן מאורלנדו שואל, איך בכלי העולמי אפשר להתכונן הכי טוב לכנס הקרוב ולתת את מרב התועלת?
אני כבר אמרתי על זה ודיברתי על זה המון פעמים. אני לא יודע, אם אדם בא פתאום עכשיו ללימודים ולא שמע אולי חודש ימים מה שקורה, אז אולי הוא שואל שוב. אבל אני כבר אמרתי על זה, צריכים למצוא מקום, צריכים לסדר אותו, להיות שם, עם באורלנדו יש להם קשר טוב, לעשות ככה שהם יכולים להיות מבודדים מכל העולם ולהיות יחד איתנו, גם הם עכשיו שעושים את ההכנות צריכים לדאוג שיהיה הכל בכוונה הנכונה. כן.
שאלה של טימור מסנט פטרסבורג, הוא אומר שיש היום הרצאת מבוא גדולה ומצפים להתחלה של קמפוס חדש של קבלה, כן. ומבקש תמיכה של כל הכלי.
נכון, יש הרבה התפתחויות גם ברוסיה, גם בכל מיני מקומות אחרים בעולם בזמן האחרון, גם אצלנו כאן, אנחנו צריכים ממש עוד לחשוב על הכוונות, אני אומר. פעולות לא יחסר. אנחנו נגלה יכולת להופיע בכל מקום, לעשות כל מיני הפעלות למיניהם. העיקר זה הכוונה, כוונת החיבור בינינו והשפעה לקהל הרחב שסוף סוף במידה שאנחנו נצליח להחדיר את הכוונה הזאת לתוך האנשים, חוגים והעמים, אנחנו נראה עד כמה שהעולם הוא נרגע, וזה מאוד חסר. בסדר? טוב, כן גרשם.
יש לנו היום הזדמנות מאוד מאוד טובה בארץ, המון המון אנשים שהיינו איתם בקשר בעבר, מתכנסים קרוב ל-700 איש ברחבי הארץ. איך אנחנו, בכל מיני נושאים אנחנו יכולים לדבר איתם, לשבת במעגל, איך אנחנו עושים ככה כמו שאמרת, שכוונת החיבור בינינו תיכנס בהם?
אנחנו יכולים להצליח בגדול, אני אומר לכם, אתם לא מודעים באיזה תהליך אתם נמצאים. כל אחד חושב שהוא קטן ואנחנו קטנים וזה, אתם לא מבינים את העוצמה שיש לנו היום. וחבל לפספס. זה ממש, זה עסקת חייכם. כל אחד שיברר בדיוק את הכוונה, תדברו עליה יותר, תרכזו אותם יחד, תחשבו לכיוון אחד. לא חשוב, אפילו במילים, יש לשם ייחוד דקות שבריחו. נו, מה שאומרים. כן? זאת אומרת, אני מתכוון להיות עם כולם יחד, עם כל החברים, ובכלל עם כל הנבראים, לכלול את כולם יחד כלפי לעשות נחת רוח לבורא, להיות איתו בדבקות, שאין עוד מלבדו וטוב ומטיף יתגלה בעולם. אנחנו צריכים את זה. תתחילו מזה, תחזיקו את הכוונה הזאת, אתם תראו כמה שתצליחו.
הודעה לסיום. מקום בו האושר נמצא. מכללת הערבות מזמינה אתכם לערב ארצי פתוח של מעגלי חיבור. ערב בנושא משפחה והורות יתקיים בסניפים תל אביב, רעננה, חדרה, ירושלים ואשקלון. בנושא בריאות יתקיים הערב בראשון לציון. בנושא כלכלת משפחה בבאר שבע. ובנושא חוכמת המעגל בפתח תקווה וחיפה. היום יום חמישי, 12 בפברואר בשעה 7 בערב. הכניסה חופשית. לפרטים ייכנסו לאתר הערבות, ערבות.org, או בטלפון 1-700-707-200. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שתי נקודות קו ישר עובר ביני לבינכם האל מסתתר בין ארץ לשמיים נתיב אחד עובר נתיב האהבה אותנו יחבר מים סוף עד הכנרת השמחה כאן לא עוצרת רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים מים סוף עד הכנרת התזמורת מנגלת בשמיים חופת כוכבים מתחילים את החיים דרך שני הכתבים זורם נהר אין סוף ורוחות סוחפות את כל בני האנוש כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד עם אהבה בלב דרכו נתחיל לצעות מים סוף עד הכנרת השמחה כאן לא עוצרת רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים מים סוף עד הכנרת התזמורת מנגנת בשמיים חופת כוכבים מתחילים את החיים כבוד על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים מים סוף עד הכנרת התזמורת מנגנת בשמיים חופת כוכבים